לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? אי יציבות בממשלה. הממשלה בספרד עמדה בפני משבר רציני השבוע, כאשר תקנות תקציביות מרכזיות נדחו בהצבעה בפרלמנט. התוצאה? עליית מחירי התחבורה הציבורית ופגיעה בסיכוי לאשר את העלאת הפנסיות שהתרחשה בינואר. המשבר נגרם בעקבות התנגדות מפלגת חונץ, שבלעדיה הקואליציה מתקשה להשיג רוב. דרישות נאטו. נאטו דורשת מספרד להגדיל את תקציב ההשקעה שלה בביטחון ובנשק, העומד כיום על פחות מ-2% מהתמ"ג, פחות מהסטנדרט הבינלאומי. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קרא השבוע למדינות נאטו להגדיל את ההוצאה עד ל-5% מהתמ"ג. רפורמה משפטית. מועצת השרים אישרה השבוע רפורמה במערכת המשפט שמטרתה להנגיש הכשרות ותפקידים משפטיים לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. הצפי לסיום הליך החקיקה הוא ביוני הקרוב. אנרגיה ירוקה. ספרד ממשיכה להוביל באירופה בייצור אנרגיה סולארית. 47% מהאנרגיה במדינה מיוצרת ממקורות מתחדשים, כאשר 21% ממנה סולארית. הישג זה, לפי דוח שהתפרסם השבוע, תרם לחיסכון של 59 מיליארד יורו באירופה בחמש השנים האחרונות. קריאות להסדרה ברשתות החברתיות. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, הציע השבוע להטיל אחריות פלילית על בעלי רשתות חברתיות כמו אילון מאסק. סנצ'ז תיאר אותם כקסטה טכנולוגית שיש להיזהר ממנה, וקרא להחמיר את הבקרה על תוכן המופץ בפלטפורמות אלו. חדשות נוספות. בית המשפט העליון אישר השבוע את המשך כהונתו של התובע הכללי, אלברו גרסיה אורטיז, למרות חקירה המתנהלת נגדו בנוגע להדלפת מידע. בנק סבדל הודיע על כוונתו להחזיר את משרדו המרכזי לקטלוניה לאחר 7 שנים באליקנטה על רקע דיונים אפשריים לרכישה על ידי BBVA. ועד כאן כותרות השבוע בספרד מפי נטלי פיינשטיין ובאדיבות חדשות אל פואנטה. להתראות בשבוע הבא.
מחליפים מילה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים למחליפים מילה. והיום איתנו שני בוזגלו, קונסולית ישראל בספרד. נעים מאוד שני ותודה שהצטרפת אלינו.
נעים מאוד ותודה על ההזמנה. אני שמחה להיות כאן איתכם היום.
תודה רבה רבה. ומסתבר שיש המון 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 שאלות על הקונסוליה בספרד ועל תפקידך. אז קודם כל אני אשמח אם תוכלי להציג מה בעצם התפקיד של הקונסולית בספרד או בשגרירויות.
אוקיי, אז אני אסביר קצת. מבחינת תפקיד הקונסול, קודם כל אנחנו נמצאים בכל מדינה שבה השגרירות, הנציגות נמצאת בעיר גדולה, זה נקראת בעצם שגרירות ולא קונסוליה. זה לצורך ההבדל, לדוגמה, אם יש לנו קונסוליות קטנות יותר, כמו בבוסטון, אז שם זה באמת נקרא קונסוליה ולא שגרירות. בספרד תפקיד הקונסול הוא מתחלק לשניים. בנוסף לתפקיד הקונסול, אני גם קצינת המנהלה של השגרירות. זה די תפקיד ייחודי שקיים רק במשרד החוץ, שזה בעצם ניהול אופרטיבי של כלל השגרירות מבחינת כספים, משאבי אנוש, נסיעות, חוק מקומי, נוגעים בעצם בכל נושא ונושא, סוג של סמנכ"ל רוחבי בכלל, בכל נושא שבאמת תבחרי לחשוב עליו. אז מבחינת התחום המינהלי בשגרירות ישראל, אנחנו כמובן יש לנו אותה מחלקת כספים ומחלקת משאבי אנוש, ויש לנו כמובן את כל יתר המחלקות שהן בנציגות, שזה כמובן המחלקה המדינית, מחלקת דוברות, מחלקת תרבות, יש לנו נספח כלכלי בספרד, יש לנו נציג דיפלומטי של קרן היסוד. אז זה בעיקרון התחום האופרטיבי של השגרירות. והכובע השני הוא כמובן כובע הקונסול. מבחינת...
בעצם הכובע שמעניין יותר את האזרחים הישראלים, נכון?
כן. בעיקרון, בכל שגרירות יש כמובן קונסול ומחלקה קונסולרית שנותנת טיפול לישראלים וזרים כאחד. אנחנו מטפלים גם בישראלים, אבל גם בזרים. וזה סוג של משרד הפנים, סוג של סניף של רשות האוכלוסין בישראל, שנמצא בעצם בחו"ל. הטיפול במחלקה הקונסולרית מתקיים כמובן 5 ימים בשבוע, בימים שני עד שישי, בכל יום יש 3 שעות קבלת קהל, בין 10 ל-1, שבה אנחנו מקבלים אזרחים ישראלים וזרים לכל מיני בקשות. אני תכף אספר קצת על כלל הטיפולים שאנחנו נותנים. ההתקשרות איתנו היא כמובן, יש את האתר של שגרירות ישראל בספרד, ניתן להיכנס בגוגל, אפשר לכתוב פשוט שגרירות ישראל בספרד, וניתן לראות שם את הפרטים של המחלקה הקונסולרית, יש לנו מייל, אפשר לכתוב לנו מייל, אנחנו באמת משתדלים, אני חושבת שאנחנו עומדים ביעדים גם, ובאמת עונים עד 72 שעות לכל מייל של כל אזרח.
אז רק שאני אבין, ההתקשרות היא דרך פגישה או בקשת פגישה דרך מייל או כל
לא,
שאלה
לא
דרך
כל,
מייל?
לא, לא, לא כל בקשה מצריכה בעצם הגעה לשגרירות.
אוקיי.
יש בעצם, אם נכנסים לאתר ונכנסים, יש שם ממש סקטור כזה של טיפולים קונסולריים, ניתן בעצם לראות את כלל הטיפולים הקונסולריים שניתן לקבל בשגרירות, ותחת כל נושא רשום אם יש צורך בהגעה או אין צורך בהגעה. אז באופן, בשלב ראשוני ניתן כמובן להתקשר איתנו באמצעות המייל, להסתכל באתר, יש שם את הטפסים, יש הכל, אבל ברגע שפונים אלינו במייל אנחנו עונים בצורה מסודרת, יש לנו פורמטים מסודרים, ושולחים כמובן את כל הדרישות לאזרח, ואם יש צורך אנחנו כמובן קובעים פגישה לאזרח, להגעה לשגרירות. דרך נוספת להתקשרות היא בשעות המענה הטלפוני, מספר הטלפון שלנו מפורסם שם גם, וניתן כמובן להתקשר אם יש שאלות, אבל באופן כללי המייל אני חושבת שהוא עובד מעולה, התשובות הן מאוד מפורטות, וגם הטיפול הוא מאוד אישי, כי ברגע שאזרח פונה, ופונה בסוגיה מסוימת, אז אנחנו כמובן מעלים אותו במערכות, אנחנו בודקים ועונים לו באמת נקודתי מה הוא צריך ואיזה מסמכים חסרים ומה הוא צריך להשלים וכדומה.
ובמקרה של צורך בהגעה, הנציגות היא במדריד בלבד או שיש עוד סניפים ברחבי ספרד?
בעיקרון יש לנו מספר קונסולי כבוד בספרד, אבל על פי החלטות משרד החוץ ורשות האוכלוסין, שר הפנים בעצם, הקונסול בברצלונה יכול לזהות קטינים, אוקיי? רק לצורך הזה. לדוגמה, חידוש דרכון לקטין זה פעולה שבגלל שהוא קטין והוא חייב להגיע לזיהוי בנציגות. אז לדוגמה, ישראלים שחיים בברצלונה ומעוניינים לחדש עבור הילד שלהם את הדרכון, הם יכולים לפנות אלינו, אנחנו מתאמים פגישה מול הקונסול כבוד בברצלונה, הוא מזהה אותו, וזו הסמכות היחידה שניתנת לו דרך אגב, בטיפולים הקונסולריים, הוא לא יכול להיות, לאמת חתימה, לדוגמה נוטריון או משהו כזה, זה רק פה במדריד. ואז הם הולכים לשם פשוט מאוד, הוא מזהה את הילד, והמסמכים יכולים להישלח אלינו בדואר, ואנחנו מחדשים את הדרכון.
זה רק
אז
בדרום תל
מבחינת...
אביב, יש בעוד מקומות, בדרום יש גם משהו?
אין קונס... רק,
אין.
רק בברצלונה הוא מאושר לזיהוי קטינים, אוקיי? זה לא, זה לא משהו שהוא... זו החלטה של מדינת ישראל, וביתר המקומות הם מחויבים להגיע או למדריד או לברצלונה, נתון להחלטתם.
אוקיי, אז בואי תפרטי לנו קצת איזה שירותים ניתנים פה לאזרחים הישראלים.
אוקיי, אז מבחינת אזרחים ישראלים, זה כמובן כל התחום של מרשם, אוכלוסין, שזה חידוש דרכונים, רישומי נולד, אזרח ישראלי שנולד לו ילד בחו"ל ורוצה כמובן לרשום אותו כאזרח ישראלי, כל הנושא של עדכון מצב אישי, גירושים, נישואים, שינוי שם משפחה, שינוי שם פרטי. בתחום של צה"ל יש לנו כמובן אישור לבן מהגרים, ילדים שעברו לפני גיל 16 לחו"ל, ישראלים, ונמצאים ביחד עם שני ההורים מחוץ לישראל, החל מגיל 16 וארבעה חודשים ניתן לאשר אותם כבני מהגרים, שהם לא
ומה זה
מחויבים
אומר
לעשות.
בעצם בין מהגרים?
זה אומר שהם לא, שכל עוד הם נמצאים בחו"ל ולא חיים במדינת ישראל, הם לא מחויבים בשירות צבאי.
אוקיי.
וזה
והגיל
בעצם,
מסוים או שזה...
בעיקרון זה עד גיל 30. אם הוא חוזר לפני גיל 30 לארץ, לחיות בארץ, אז הוא יצטרך לטפל מול הצבא. יש כמובן... מספר במכתב הזה שאנחנו מוציאים של בן מהגרים, שקונסול יכול לאשר בן מהגרים, לא הצבא בכלל, זה משהו שהוא די חדש, הוא בשנה וחצי האחרונות, שלא צריך בכלל לחכות לתשובה מהצבא, זה באמת משהו שנעשה במקום. יש כל מיני הנחיות, לדוגמה שאפשר להיות עד כל שנה קלנדרית 120 ימים בארץ. אז באמת כאילו צריך לקרוא את המכתב ולשים לב כדי שלא, אם הם נוסעים נגיד לאיזשהו, לא יודעת, תוכנית התנדבותית או משהו כזה, אז שהם לא יעברו באמת 120 ימים בשנה, ככה זה הם יהיו מחויבים להסדיר את המעמד אל מול מיטב בצה"ל.
אוקיי.
לדוגמה, הסדרה של מעמד צבאי לא מצריכה הגעה, למרות שמדובר בקטין, לא מצריכה הגעה לנציגות. ניתן... להסדיר מעמד צבאי ללא הגעה לנציגות, מרחוק, רק חידוש הדרכון הוא בהגעה לנציגות.
אוקיי.
או
איזה
לקונסול
שירותים
כבוד.
את יכולה לספר לנו עליהם?
תחומים נוספים כמובן זה כל התחום של אימותים נוטריונים, אזרחים שצריכים לדוגמה לאמת את החתימה שלהם אל מול מה שעושים בארץ, אל מול נוטריון, קונסול הוא מוכשר, יש לו הכשרה נוטריונית.
זה מה שנקרא
לדוגמה, אישור...
פוסט-טיל?
מה?
שזה מה שנקרא פוסט-טיל בעצם?
לא.
לא.
נוטריוני זה
אוקיי.
סרט אדום, אוקיי?
אוקיי.
זה מבחינת רמות באמנת האג, אפוסטיל זה הרמה הגבוהה ביותר, אפוסטיל נאסר רק בישראל. אוקיי?
אוקיי.
במשרד החוץ או בבית המשפט בישראל, זה לא משהו שהוא נעשה מחוץ לכותלי המדינה. אבל אימות נוטריוני הרבה פעמים מספיק, לדוגמה, מישהו שעכשיו רוצה למכור דירה בארץ וצריך להזדהות בעצם אל מול עורך דין בשביל לחתום על החוזה מכירה, אז הוא יכול לבוא לעשות את זה כאן, אנחנו עושים את זה במקום כמובן. ואז לשלוח את המכתב, את האימות הנוטריוני בעצם לארץ. זה מחליף זיהוי של עורך דין. תחומים נוספים שמעניינים הרבה פעמים ישראלים כאן, זה כל הנושא, ישראלים שעוברים לספרד ומנסים להוציא כאן תיעוד והכול. אז הרבה פעמים הם צריכים הזמנה של תעודות לידה מישראל. אז כמובן שאפשר להזמין דרכנו תעודות לידה, תעודות של כל הנושא של מרשם אוכלוסין, זה יכול להיות תעודה מידע על שינוי שם, תעודה עם כלל הפרטים שלהם, לדוגמה לפני הנישואים ואחרי הנישואים, ויש תשלום על אפוסטיל, אנחנו מזמינים את זה דרך המערכות שלנו, וזה נשלח עד 90 ימים לכאן בדואר דיפלומטי מהארץ, וזה בעצם עם חותמות האפוסטיל שעליהם דיברת, בשביל להגיש אותם בעצם לממשל הספרדי כאן. עוד טיפול שהוא מאוד נפוץ כאן זה כל הנושא של רישיון נהיגה. בין
בהרבה שאלות פה.
אז בעיקרון בין ספרד לישראל אין הסכם של המרת רישיון נהיגה. זה משהו שמנסים לעבוד עליו באמת תקופה ארוכה, ואנחנו עדיין מנסים להגיע לאיזשהו הסכם. אבל מה שניתן לעשות זה בעצם לשלוח לנו במייל, אפילו גם, גם זו אינה פעולה שמצריכה הגעה לשגרירות, את בקשה לאימות רישיון נהיגה, ואנחנו כמובן עושים את זה אל מול משרד התחבורה בישראל במערכות שלנו, ואז אנחנו מכינים לאזרח בעצם מכתב בספרדית, חתום על ידי הנציגות, עם הפרטים שלו, איזה סוג רישיון יש לו, ומאיזה שנה, ואז הוא בעצם יכול, כביכול לקנות את ותק רישיון הנהיגה כאן בספרד. הוא אמנם יצטרך לעשות תיאוריה ושיעורים בשביל להנפיק כרגע את רישיון הנהיגה הספרדי, אבל לפחות יכול לקנות את הוותק שלו ולהיחשב כנהג ותיק ולא נהג חדש.
הבנתי. אנחנו קצרים בזמן ונראה שיש לנו המון על מה לדבר.
אפשר באופן כללי, אני אשמח, אפשר לארגן גם זום אולי עם, 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 עם כמובן עם ישראלים שמעוניינים פה בספרד לדבר על כל נושא הטיפול של הקונסוליה, של המחלקה הקונסולרית יותר נכון, וככה לתת להם מידע רחב יותר.
רעיון מעולה, אני בסבלנות ונתאם בינינו אחרי התוכנית ונעשה משהו.
אוקיי, ותחום אחרון כמובן שאנחנו מטפלים בו זה כל התחום של ישראלים במצוקה. יש לנו קו חירום שגם הוא מפורסם באתר השגרירות. החירום מתייחס כמובן למצב של גניבת דרכון, זה כמובן יותר למטיילים, יכול להיות גם למי שחי כאן, וכל הנושא של מעצר, בהגירה או מעצר על כל תחום אחר. הקו הזה הוא כמובן פעיל 24 שעות. בשעות פעילות השגרירות, כמובן יש לפנות לשגרירות. מעבר לשעות הפעילות, גם אם מחייגים לשגרירות, ניתן לעבור באופן אוטומטי לקו החירום, וגם קו החירום שלנו יש לו וואטסאפ והוא מפורסם. כמובן שמדינת ישראל, גם במצב של מעצר עכשיו של אזרח ישראלי, יכולה לדווח לארץ, למשפחה, למישהו אם הוא ירצה ויבחר, לברר באיזה מתקן הוא נמצא, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לשום חלק בהליך המשפטי. בסופו של דבר אנחנו עורכים בספרד או בכל מדינה שאנחנו משרתים בה, ואנחנו כפופים לחוקים במדינה. אנחנו צריכים לכבד אותם.
מובן, גם ענייני חילוץ, למשל אירוע כמו שהיה בוולנסיה, וחלילה יש שם ישראלים ש...
כן, גם באירוע בוולנסיה היה לי טלפונים ישראלים שנמצאים, וכמובן שאנחנו באותו רגע יצרנו קשר עם הכוחות המקומיים, לנסות להבין איפה הם נמצאים, לראות שהם בסדר, להסכן את המשפחות בארץ, אנחנו... בעצם יש לנו קשר רציף גם עם המשטרה, עם כלל וכלל הרשויות במדינה למקרים כאלו, או אזרח שמתאשפז, ולוודא באיזה בית חולים הוא נמצא, או חילוץ גם נפשי.
כן, כן, אני מניחה שיהיו שאלות גם על התחום הזה, ובאמת זה רעיון, ואנחנו ניקח את זה אחרי התוכנית ונקבע ונראה איך אנחנו... עושות מרימות זום שיוכל לענות על שאלות האזרחים הישראלים פה בספרד. אני
שמחה.
נאלצת לעצור פה, פשוט אנחנו כבר עברנו את הזמן, אבל אני מאוד מאוד רוצה להודות לך. זה פתח, אני בטוחה, את עיני או אוזני המאזינים פה, ושפכת כאן המון אינפורמציה מאוד רלוונטית, ובאמת, תודה רבה רבה על הנכונות.
אז כמו שאמרתי, אז תודה רבה, ואנחנו לגמרי כאן לתת שירות יעיל וטוב, וזו באמת האג'נדה של משרד החוץ ומדינת ישראל, לתת באמת שירות טוב עבור כל אזרח זר או ישראלי שפונה אלינו, ואני מקווה שנתראה שוב.
אני בטוחה שנתראה שוב, והמון המון תודה.
תודה לך.
ביי.
אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן, אלן, כל מי שקיוויתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן. באתי להבין את הייעוד שלי, מה המטרה של הביקור שלי, אני רוצה להיות הכל, האם זה אפשרי, מי ילך איתי, האם זה אמיתי, והכל עוד לפניי, מולם רצים מהר מדי, הם מנסים ומה אני רוצה, ללכת על בטוח או על הקצה, מה שירצו או מה שארצה, צד מרצה או צד מרוצה, כן, כל הזמן אומרים לי לך תדע, אני בוחר לברר מהלא נודע, יגידו אחד, שתיים, שלוש, הנה זה בא, קודם גן יסודי ואז תיכון צבא, אתה תראה את העולם ואז תמצא תשובה, אולי גם אהבה, תחליף עוד עבודה, ואם הכל כבר נקבע לי אז מה אקבע, תנו לי לגלות לבד, תעשו טובה.
קמינו דה סנטיאגו, מסלול ההליכה הידוע ביותר בעולם. ואם נדייק, זה לא מסלול אחד, אלא מערכת שבילים שעוברת בכל אירופה, והמשותף ביניהם שכולם מסתיימים בעיר סנטיאגו שנמצאת בצפון מערב ספרד. הקמינו הוא תופעה. שבילי הקמינו התחילו לפני יותר מאלף שנים כתופעה דתית של עלייה לרגל לקבר של הקדוש יעקב בן זיידה. אבל בשנים האחרונות הפכו שבילי הקמינו למסע רוחני ומעצים לכל מי שבוחר לצעוד בהם. התופעה יצאה מגבולות אירופה והתפשטה ברחבי העולם. אלפי תיירים מגיעים כדי לחוות את המסע. אפשר לטייל עם משפחה, בן, בת, זוג, חברים, תינוקות, בעלי חיים, לבד, ואין סוף אפשרויות. אולי זה הזמן לבחור את הפרטנר הראוי, אבל לפני כן, מי זה אותו יעקב בן זיידה? יעקב בן זיידה היה איש אמיתי, הוא היה אחד מתלמידיו של ישו. הוא הוצא להורג בירושלים בשנת 44. הראש שלו נלקח ונתמן ברובע הארמני בירושלים, ולכנסייה שנבנתה במקום קוראים, איך לא, כנסיית יעקב הקדוש. עד כאן הסיפור האמיתי, ומכאן המסורת. על פי המסורת, עצמותיו של יעקב הקדוש נסחפו בים עד שהגיעו לאי האיברי, ספרד. שם הם נאספו לקבורה, וכנסייה גדולה נבנתה לכבוד יעקב הקדוש, או בתרגום לספרדית, סנטיאגו. לפי אחת האגדות, עצמותיו של סנטיאגו הגיעו לספרד על גבי צדפה ענקית ששטה את הדרך בכוח עליון. אגדה אחרת מספרת על סירה לא מאוישת, עשויה מאבן כבדה וללא מפרשים. ועוד אגדה נוספת מספרת שכאשר גופו נמצא בחופי ספרד, הוא היה מכוסה בצדפות. בין כך ובין כך, הפכה הצדפה לסמל של הדרך וההולכים בה. החריצים בצדפה מתנקזים כולם לנקודה אחת ומסמלים עבור ההולכים את מגוון הדרכים המובילות מכל רחבי אירופה לעיר סנטיאגו. אנשים תולים את הצדפה על תיקי ההליכה כסימן זיהוי של פרגרינו, עולה רגל. וככל שהימים מתקדמים ומתקרבים לעיר סנטיאגו, ניתן לראות מסביב עוד ועוד פרגרינוס עונדים את הצדפה בגאווה ומצטרפים מכל כיוון לעבר הקתדרלה. בנוסף, קיימות משמעותיות פרקטיות יותר לצדפה. הגודל של הצדפה המדוברת אפשר לצליינים להשתמש בה ככלי למאכל ולשתייה. לא פחות חשוב, בגלל שהצדפה הספציפית הזאת שנקראת קונצ'ה, נפוצה בעיקר בחופי גליסיה. היא שימשה כהוכחה לכך שהעולה לרגל אכן הגיע לסוף העולם וסיים את המסלול. לכן, לכל אורך המסלולים ניתן לראות את סמל הצדפה. אם זה כסימנים בדרך, אבני קילומטר, על בתים פרטיים, כאלמנט עיצובי, מבני מוסדות מרכזיים, חנויות מזכרות ומה לא. אני עשיתי את הקמינו הפורטוגז בשנת 2024. זה אותו מסלול שמתחיל בפורטוגל עד לעיר סנטיאגו. התחלתי את המסלול בעיר טוי על גבול פורטוגל והלכתי כ-150 קילומטר לאורך שבוע. מעטים האנשים המעיזים לקחת פסק זמן אמיתי לעצמם ולהתמסר לחוויה של ניתוק וחיבור במרחבי הזמן והטבע. אבל אני, למרות שטיילתי לבד, בשום שלב לא הייתי לבד. הייתי חלק מתנועה גדולה של אנשים, מטיילים, שכל אחד הגיע למסע הזה מסיבות אחרות ולאו דווקא דתיות. זה לא עוד טרק בשטח, זה מסע רוחני שבו אתה לומד על עצמך. הקושי היומיומי של ההליכה המרובה, ההגעה בסוף יום למקום הלינה וההבנה שלך על עצמך שאתה מסוגל להרבה יותר ממה שחשבת או האמנת. אולי אלו שעושים את הקמינו לכל כך מיוחד. בשום שלב של המסלול לא הרגשתי מאוימת בגלל שאני בחורה לבד או בגלל שאני יהודיה מישראל או כל סיבה אחרת. להפך, סביבי היו כל הזמן אנשים מטיילים כמוני עם הרבה כבוד והבנה שלכולנו יש מטרה משותפת, להגיע לעיר סנטיאגו. אז איך מטיילים בקמינו דה סנטיאגו? כמובן שאין חוק אחד לכולם. יש מי שאוכל רק במסעדות וישן בבתי מלון, ויש מי שמוצא לאורך הדרך מקומות לינה מזדמנים. אני נהניתי לישון לאורך הדרך באלברגה. אלו סוגים של אכסניות שבהם אתה מקבל מיטה בחדר עם מיטות נוספות, שירותים, מקלחת ומטבח משותפים. מספר המיטות בחדר משתנה ממקום למקום, וכך גם מידת הפרטיות, והסיכוי שלך לפגוש ולהכיר אנשים נוספים כמוך. אפשר לטייל בקמינו עם תיקים ועם כל הציוד איתך כמו שאני עשיתי, או להשתמש בשירותי הסעות שמעבירים עבורך את הציוד למקום הלינה הבא. אפשר לעשות את המסלול ברגל עם אופניים, יש דרך אחרת שמשלבת קייקים ועוד. לפי הנתונים הרשמיים, בשנה שעברה הלכו בשבילי הקמינו כמעט 500,000 אנשים. לכל דרך יש את העונה המומלצת עבורה, אבל המסלולים האלה מטוילים לאורך כל השנה. קמינו דה סנטיאגו, חוויה משנה חיים.
השבוע שיתפה אותנו סופי פאר מגואדיארו שבקוסטה דה סול בחוויה שלה מקמינו דה סנטיאגו בפינת דרך ארץ, ולפניה שמענו את השיר "הכל עוד לפניי" של התקווה 6. פרשת השבוע.
שלום וברכה. היום נדבר קצת על הפרשה שלנו, פרשת בו, ובכללי על ספר שמות. אנחנו בספר שגם שמו הוא ספר הגאולה, כי מדובר פה בסיפור לא של משפחה כבר, אבל של עם. עם בלידה. מה זאת אומרת? שאישה עכשיו נכנסה לבית חולים והעבודה מתחילה. הכאבים מתחילים. המכות מגיעות. זה כואב. זה לא פשוט. אבל יש פה לידר, מנהיג. או יותר טוב, שלוש מנהיגים, לא רק משה, גם אהרון וגם מרים. והם מלווים את העם לגאולה. מה זאת אומרת גאולה? גאולה זה לצאת ממצב תודעתי למצב תודעתי אחר. היינו בזמנו מגיעים למצב הרוחני שעוד מעט אי אפשר כבר להתעורך. אי אפשר כבר לצאת כעבדים של פאור. מצרים זה העולם שהעולם הצר. מה זאת אומרת? מחשבה קטנה. מעשים קטנים, הכל קטן, וגם עולם שכנראה הכל חופשי, אבל אנחנו הופכים להיות עבדים. אז אנחנו חייבים לצאת מהמצב התודעתי הזה. איך? עם המכות. זה לא רק מכות נגד המצרים ונגד פרעה. המכות באות כדי ללמד אותנו, כל אחד, איך לעלות בתודעה, כדי לצאת מהמצרים שלנו. יש בתוכנו עד היום מצרים, זה לא סיפור של ילדים. כל יום, כל יום, היום הכל מתחיל מחדש. הכל מחודש, אני גם חדשה, אבל גם הכוחות השליליות הם גם מחודשות. וכל יום אני צריכה להשיג את הגאולה הפרטית שלי, אני צריכה לצאת מהמצחיים שלי. ואז אני פוגשת מצבים, ניסיונות, שעוזרים לי לצאת ולהוציא את הראש שלי מהמציאות הכבד שלי. איך עושים? מתעוררים ולא מחכים מכות. מתעוררים. אני עצובה כל הזמן. תתעוררי, תתעורר. צריך לצאת מתודה של עצבות כדי להגיע לתודעה של שמחה. אל, בוא לא נגיע למצב שצריך מכות, אבל לפעמים אין דרך אחר, כי אנחנו בני אדם, ואני לא רואה את עצמי, אני לא רואה התנהגות שלי, אני לא רואה שאני צועקת, אני לא רואה שאני מתעצבנת. ולפעמים אני צריכה לקבל תגובה קיצונית עם הקרובים שלי כדי להתעורר. זה סוג של מכות, זה סוג של ניסיון. הניסיון זה אפשרות לחיות, אפשרות למדוד את המידות שלי. כדי מה? כדי לחיות באמת. מה זאת אומרת לחיות באמת? להיות מקושר ומקושרת לאור הפנימי שלי, שהמקור שלה יהיה אינסופית, ואז אני יוצאת ממצרים. לצאת ממצרים זה כל יום, לכן במורשה שלנו מזכירים את יציאת מצרים כל הזמן, כי זה לא סיפור של מילדים, זה סיפור החיים שלנו. הסיפור החיים שלנו זה לצאת מצער לגאולה ולצער מגאולה, ולהיות בתנועה, כי בלי תנועה ובלי שינוי אין התקדמות. בעזרת השם שנצא כולם מהמצרים הפנימי שלנו, ושנקבל בעזרת השם את הגאולה, וכל אחד במציאות שלו ושלה, כולנו ביחד, בלב אחד, נצא אז את המציאות מהמצרים הכללי לגאולה הכללי, בעזרת השם, עם אור, אהבה, וכעם אחד, בלב אחד. שבת שלום.
המקום אי שם בנגב המדבריות של צי, 13 גברים הולכים בחושך בחמסי, בשיירה, בלי מטרה ברורה, כמעט בלי נשק ובלי מים. כלום לא קורה וכעבור זמן מה, קולו של יוד שובר את הדממה, מם מתנהג כאילו לא שמע, ורק מעט כמעה לבינתיים. 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם, אומרו וקולו, שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען. זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען.
30 ימים ו30 לילות מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין.
יפה מאוד לראות אבל בלי לגמגם, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זאת דרך ארוכה,
דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה נכנעת. מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג גדול צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מם בלי תנועה אומר לו שמע, פניי אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר הנה דבר מה אשר אולי תוכלו לקחת.
זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה,
זאת דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יוד,
הרי כולם יודעים שבפיקוד
מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נאפילה הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
מתוך הלב לפתע מתקרב, אבל אין שום קנן, קנן לי בלב. אם ניכנס, לא ניכנס, זה היינו הח והח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים.
שמענו את פרשת השבוע מאת הרבנית והקואץ' ג'ולי שרה סלמה, ובסיומה את השיר כנען מאת שלומי שבן, רביד פלוטניק ושולי רנד. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.